מיוחד אנחנו מקדישים הלימוד הזה לעילוי נשמתה של רינה, זיכרונה לברכה. ככה יוזמה של הבן של דוד בדרך חיים ארוכים, חלק מההתעוררות שצומחת בדור הזה מכוחות טבעיים. בסוף באמת נוצר ערב, אני לא זכיתי לשמוע את השיעורים הקודמים. אז כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא רוצים להוריד את הרמה, אבל ללמוד קצת ביחד, בחבורה. המקורות לפניכם, וזה הדבר העיקרי. בכל הימים האלה של, אפשר להגיד בגדול, בין פסח לשבועות, ובמיוחד בעקבות יום השואה ולפני יום העצמאות ויום הזיכרון, השנה היא שנה מעוברת, תשע"א, ומסובב הסיבות מסדר שאנחנו קוראים לפני יום הזיכרון ויום העצמאות את שבת פרשת אמור, שהיא חלק ממנה, חלק מפרשת אמור, מחדד את מושג הקדושה. החלק היותר, אפשר להגיד, בולט במושג הקדושה, אלה הפסוקים שנמצאים פה בצד ימין, בספר ויקרא, בפרק כף ב', שהם הסמוכים לפרשת המועדות, שהיא תופסת מקום מאוד מרכזי בפרשת אמור. ושמרתם מצוותיי, אומרת התורה, בפסוק למד א', בפרק כף ב', ויקרא, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני השם, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. ולמושגי הקדושה בפסוק הזה נשמח הפסוק הבא, ומוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני. כנראה יש קשר בין מושגי הקדושה לבין מגמתה של יציאת מצרים. יש במושג הקדושה חידוש שאיתו התורה פותחת את פרשת אמור. אולי בימינו לדבר הזה יש פחות הבלטה, אבל ראשיתה של הפרשה עוסקת בכהנים, בדיני קדושה המיוחדים לכהנים. וגם שם מופיע בדיוק אותו ביטוי, קדושים יהיו לאלוהים ולא יחללו את שם אלוהים. רש"י בכמה מקומות שומר באופן עקבי בעקבות חז"ל על הפירוש שקדושים זה פרושים. ונציב כאן בפסקה קטנה במרכז העמוד, בפסקה 11 בדף שקיבלנו, מאיר עינינו בהגדרת מושג הקדושה דווקא במובן של פרישות, ומחבר את זה לאיסור או חיוב או חומרת חילול השם. אומר הנציב, קדושה היא פרישות מאנשים לשם השם. עכשיו, כשאומרים לאדם היום פרישות ופרישות מאנשים, זה חד משמעית התנתקות מהם. איזו קבוצה אליטיסטית, היום זה נקרא כל מיני שמות, תורני או תורני, עוד יותר מתורני, וכיד השם הטובה עלינו, המון המון קטלוגים כאלה ואחרים. אומר הנציב, בכל עניין שמתקדש שם שמיים על ידי זה שנוהגים כך. כלומר, הגדרת המושג לשם שמיים היא בעצם תגדיר מתי יש קדושה שפירושה פרישות ואנשים לשם השם. במה מדובר? היינו שיהיו מצוינים במידות טובות ובצניעות. יראו איזה חידוש מחדש הנציב. הוא לוקח את המילה פרישות, משיל אותה מהקליפות החיצוניות שלה, שפירושם, כפי שנאמר קודם בשטחיות שלי, התנתקות מאנשים, יוצק תוכן למושג פרישות ברמה הנפשית והמוסרית, ועל כן הוא בא למידות טובות ולצניעות. הוא מחריף את המושג לאפוקי, למעט לשלול את האפשרות הבאה, שלא יהיו מובדלים מאנשים בדבר שאין בזה קידוש שם שמיים, ואין זה אלא גאווה. אומר הנציב, כשאנחנו קוראים בשבת אמור את ההפטרה המקורית שלה, אנחנו קוראים את יחזקאל פרק ממדלת. שם הופיע ביטוי לא ברור. כתוב על הכהנים, בצאתה מלך חצר החיצונה, ושוב פעם כתוב בצאתה מלך חצר החיצונה, אומר הנביא, יפשטו את בגדיהם. אסור לכהן בזמן שהוא לא עובד עבודת הקודש ללכת עם בגדי כהונה. אומר הנביא, יפשטו את בגדיהם וילבשו בגדים אחרים, ואז מופיע ציווי לא ברור, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. אומר הנציב, מה יהיה אם הכהנים יחשבו שפרושים תהיו? זה התנתקות אליטיסטית. תהיה להם בעיה. למה? כי אחד הדברים שיוצרים עד היום לצערנו תחושה מדומה של אליטיסטיות זה בגדים. מה יקרה בפועל? אומר הנציב כך, האנשים, הכהנים, מבינים שמורידים את הבגדים של הקודש כשלא עובדים. אז איך הם ישמרו על הדינסטנס? איזה מילה ממחוזות זרים שאני לא בטוח שיש לה תרגום בעברית. הם יעשו בגדי כהונה אדומים לבגדי כהונה. כדי שאדם פשוט כמוני, אני אראה כהן עם בגד כזה, אני מיד ארגיש שהוא מורם מעם. אומר הנביא יחזקאל, אומר הנציב, אסור לכם לעשות בגדים כאלה. אסור לכם להתנסה. כשאתם יוצאים אל החצר החיצונה, אתם מתחברים אל העם. אומר הנציב, אסור לכם לקדש את העם. אסור לכם לפרוש פרישה אליטיסטית. מצווים אתם לפרוש במובן של תבלטו בצניעות. תבלטו בענווה. ולכן הפטרת אמור היא ההפטרה של אותם פסוקים על הקדושה. ועל כן, בלי ענווה אין קדושה בישראל. ובלי ענווה אין גאולה. והמבחן הגדול של חבלי משיח, כפי שעולה מהנבואות, בסגנונו של הנביא ישעיהו, בסגנונו של הנביא מיכה, בסגנונו של הנביא צפניה, חד משמעית, התכונה שמעכבת את הגאולה זאת הגאווה. והתכונה שפותחת את הציר המרכזי של הגאולה זאת הענווה. עד כדי אותו פסוק שבו התחלנו. ונקדשתי בתוך בני ישראל, ולא תחללו את שם קודשי. על המושג הזה של מקדשתי בתוך בני ישראל, אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, בפרק החמישי. כל בית ישראל מצווים על קידוש השם. המילים האלה ונקדשתי בתוך בני ישראל, שהם מתארים את המצב או את הפעולה האלוקית, יש מתוכם משמעות שאנחנו צריכים להיות אלה שמקדשים שם שמיים. אומר הרמב״ם, כיצד? זה הלכה א', עדיין לא הסתיימה הלכה א'. אומר הרמב״ם, הרי שאמרו לאדם, תעבור עבירה או תיהרג, יעבור ואל ייהרג. שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם. עד כאן כמעט נסתיימה הלכה א'. לא נחה דעתו של הרמב״ם עד שהוסיף עוד משפט ואמר, מה יהיה אם אתה מתנדב? אתה רוצה קדוש יותר ממה שאתה מצווה. ועל כן, אתה מוסר את הנפש גם כשאתה לא חייב. על זה אומר הרמב״ם, הרי זה מתחייב בנפשו. היה אסור לו לעשות את זה. ועכשיו הגעתי מאשדוד, שם נתן שיעור הרב דוד גבריאלי לחבורה שמתגבשת כגרעין. הם לומדים מדי יום חמישי, והרב גבריאלי, ראש הישיבה באשדוד, ישיבת גוש קטיף, נווה דקלים, הוא נותן שיעור. הוא הביא הלכה מדברי הרמב״ם, שמדבר על מצב שבו אדם שעומד במצב של סכנה, ואומרים לו, או למשל תעבוד עבודה זרה, או תיהרג, ועל זה אומר הרמב״ם בהלכה השנייה של הלכות יסודי התורה, בפרק החמישי שמצווה יהרוג ולא, יהרג ולא יעבור, ההלכה הזאת אומר הרמב״ם, מה יהיה אם הוא יכול לברוח? והוא לא רוצה לברוח, הוא רוצה למסור את הנפש. מדבר הרמב״ם בצורה חריפה ביותר על האדם הזה. זאת אומרת, אין איזה עניין שגם כשיש ברירה לשמור על החיים או לא, אדם מתנדב לא לשמור עליהם. אלא מתחילים מזה שיש מצווה שנקדשתי בחיים. ומתוך כך, יש משמעות לנקדשתי בתוך בני ישראל של מסירות נפש. בדור שלנו זה סוג של דקות, בירור מאוד לא פשוט, שיכול להיות שבגללו לחלק מהאנשים קשה המסירות. מרוב הדגשה על החיים ועל החיים כערך עליון. ואולי התיקון לכך הוא דווקא איפה שנוכל להבין שעומק החיים, במיוחד אחרי פרשת אמור שאמרה לנו, אני מוציא אתכם מארץ מצרים בשביל זה, בשביל קידוש השם. עומק החיים הוא לשאת על הכתפיים את משימת קידוש השם. לא באו משימותינו כדי שנחיה בהם, אלא באו חיינו כדי שנבצע בהם את המשימות שלנו. שהרי היו כאלה שרצו לחיות ונשארו במצרים. במובן הכמותי הם היו הרוב, הם היו 80%. אבל זה עומק יסוד הענווה. שמהרגע שמתברר לאדם שנקודת החיים שלו עכשיו צריכה להיות על פי ההוראה, על פי ההכוונה האלוקית, פעולת החיים שלו עכשיו צריכה להיות פעולה של מסירות נפש, הוא מוסר את הנפש בלי פקפוק. נקודת הענווה, אם היא אמיתית, לעולם יש בה עוז. יש בה הקדשת האנרגיה של החיים אל משימות הקודש. שפעמים הן באות לידי ביטוי במהלך החיים, ופעמים הן באות לידי ביטוי גם במוכנות למות על קידוש השם. במובן הזה, הימים של יום השואה ויום הזיכרון ויום העצמאות, הם ימים שצריכים לעבור בתוך הנפש בחשבון, בבירור, למה מוקדשים החיים שלנו. אנחנו רואים שהסוגיה הזאת מאוד מתחדדת דרך שני עולמות. לא בהכרח שהם סותרים, לא בהכרח שהם הולכים ביחד. אני חושב בשנים האחרונות זה ברור שהולך ומתחדד. אין מה להסתיר אותו, אין מה לדלג עליו. הוא לא צריך להיות ברור בקטנות, בוודאי שלא בפסילה של דעות כאלה ואחרות, אבל בעקבות המקורות, לעניות דעתי, צריך לתת את הדעת עליו. נגיד אותו בשפה של הנביא זכריה, בפרק ט', זה נמצא פה למטה, ממש לקראת סוף העמוד, בצד שמאל, מעל דברי הרב קוק, אומר הנביא זכריה, פשוטכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש שתייה חמה בחוץ, כל מי שרוצה. גילי מאוד בת ציון, הרי בת ירושלים. עם שני המושגים האלה, ציון וירושלים, נכנס הנביא לשלב הבא. למה גילי? למה הראי? הנה מלכך יבוא לך, המלך בא. יש בשנים האחרונות יותר פתיחות לקלוט את המושג הזה, המלך. השם הוא המלך. המלך בא. צדיק. ונושה הוא. אולי היה מקום להגיד, מלכך יבוא לך צדיק ומושיע. מה תפקיד המילה הזאת נושה? אני בעין ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות. תסתכלו במפרשים, ראשונים ואחרונים. לא אחד ולא שניים, תורכים להגיד, לפני שנכנסים לעומק של המושג, אני ורוכב על החמור, הם אומרים את המילה הזאת שהנציב דיבר עליה בתחילת פרשת אמור, ענווה. בלי ענווה אי אפשר להבין את הפסוק הזה. למה? מי זה מלכך? מתי הוא יבוא? הפסיקתא, מדרש, כשנמצא פה בפסקה 4, מתייחס לפסוקים האלה בדיוק. בפרשה למד ד' אומר המדרש. גילי מאוד בת ציון, הנה מלכך יבוא לך, זה שנקרא מלך, שעתיד הוא למלוך על דורות הראשונים ועל דורות האחרונים. מה איתו? הקדוש ברוך הוא מכריז להם לכל צדיקי דור ודור. הולך פה להיות ברור עם מושג הצדיקות. אמר להם, צדיקי עולם, אף על פי שדברי תורה צריכים הם עליי, חשובים הם, ולפי גרסה מסוימת חביבים הם, שחיכיתם לתורתי ולא חיכיתם למלכותי. צדיקות באופן הגיוני קשורה לתורה. איך יכול להיות שאדם יחכה לתורה, צמא יהיה לתורה, ולא יהיה צמא למלכות השם? איך זה יכול להיות? אומר המדרש, שבועי לפניי. זה משהו חד כזה. שבועה אלוקית. שכל שחיכה למלכותי, אני בעצמי מעיד בו לטובה. איך נדע? איך נדע לחכות למה? מה זה לחכות למלכות? איך נדע? מי יכול בכלל לדמיין מה זה שהשם מעיד עליו לטובה? אומר הפסיקתא, שנאמר בנבואת צפניה, בפרק ג', לכן חכו לי נאום השם, ליום קומי לעד. אומרים חלק מהמפרשים, אם תחכו לי, אני, נדמה לי בן עזרא אומר, או רד"ק, את ועד איתכם. יש בדור כזה שלנו מושג של התוועדות. איפה נמצא המושג הזה? מול המשך הפסיקתא. נראה, מה זה התוועדות? באבלים שנצטערו עמי על ביתי החרב ועל איכלי השמם. כשאתה רוצה לבחון מה זה מושג הצדיקות ולמה מחכים, לך קודם כל לאבלות. לאבלות אתה יודע מה חסר לאדם, מה אכפת לו. כשמדינה שלמה עומדת בצפירה ביום השואה, ביום הזיכרון, אז אתה יודע שכל אלה שמסרו את הנפש הם שליחי ציבור. נכון, זה רק שתי דקות. לפני שתי דקות ואחרי שתי דקות, כל העולם לכאורה אותו דבר. אבל עצרת, חשבת, כאבת, הוקרת את הנופלים, זה מעיד משהו. כשאדם אבל, מה חשוב לו? אומר הקדוש ברוך הוא, נצטערתם עם מי? עם הקדוש ברוך הוא. לא גמר המדרש. עכשיו אני מעיד בכם, שנאמר בנבואת ישעיהו בפרק נ"ז, את דקה ושפל רוח. אל תהי קורא את דקה, אלא איתי דקה. כמו שאמר המדרש לפני כן, הקדוש ברוך הוא מעיד על האדם הזה, מתוודע אליו. אלו אבלי ציון שהשפילו את רוחם ושמעו את חרפתם ושתקו ולא החזיקו טובה לעצמם. חיכיתם לתורתי, יש בתורה הרבה מצוות, פרטים של מצוות, דקדוקים של מצוות. ולא מזמן אמרנו את הביטוי הזה, זה אלי וענווהו, ופרשו אותו חז"ל, התנאה לפניו במצוות. שאלה גדולה צריך לשאול האדם את עצמו, מה חשוב לו? באותה הקפדה נכונה על תורה ופרטיה, תורה ומצוותיה. כי עדיין יכול להיות שבמושג חיכיתם לתורתי יש בדגש עולם פרטי. המכונה בפינו מאז החורבן, לפי הגמרא מסכת ברכות בדף ח', אמר רבי עמי, מיום שחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. ואם נצא ונבדוק, על בסיס מה נקבעים היום המושגים דתי, תורני, חרדי וכל המקפים, זה על הבסיס של דלת אמות של הלכה בלבד. אבל אומר המדרש, אבלי ציון הם אבלים על ציון. כשהאומה לא חיה בשלמות, כשהאומה לא חיה בארצה, כשירושלים לא עומדת על תילה, כשבית המקדש לא בנוי, הם אבלים. חסר לנפש שלהם. הם מחכים למלכות השם. ואין מלכות השם מתגלית רק על האדם הפרטי, אלא על האומה בכללותה, על העם בכללותו, על הארץ בכללותה, על המדינה בכללותה. אם זה לא חסר לך, תדע לך, הקדוש ברוך הוא לא מתוועד איתך. אתה יכול לשבת בהתוועדות, אתה יכול לשתות, אתה יכול ללמוד, אתה יכול לשיר, אתה יכול לחוות, אתה יכול להתרגש, אבל אתה לא אבל על ציון. לא אכפת לך מגאולת ישראל. הקדוש ברוך הוא לא נמצא איתך. הכל דמיונות. אתה עובר את יום עצמאות כיום רגיל בחיים שלך. תדע לך, הקדוש ברוך הוא לא איתך. זה מה שאומר הפסיקתא. הנה מלכך יבוא לך. מלכות זה לא מילים בעלמה, זה לא תחושות בעלמה, זה הגדרה שחז"ל מגדירים בעקבות הפסוקים. עד כדי כך שהוא מלכך יבוא לך צדיק ונושע. על הפרק של גאולת ישראל, על הפרק של נחמת ציון וירושלים, מונח גורלו של העם, גורלה של האומה, של הארץ, גורלה של המדינה. ומעל כל אלה, גורל נוסף. שהשנה בתשע"א, פרשת אמור, כיוון שהיא נפתחת, כל הימים האלה של ימי הזיכרון ויום עצמאות, מכוח שבת אמור, אי אפשר לדלג על הזוהר בפרשת אמור. אי אפשר לדלג על רב חיים ויטל, שיום הזיכרון שלו בכ"ט ניסן, ובחר לשים את הפסקאות האלה מהזוהר בחוק לישראל. מה מתכוון דוד המלך כשהוא אומר, להשם הישועה, על עמך ברכתך סלע? אומר הזוהר הקדוש, רק אם אתה, אלוקים, על עמך ברכתך סלע? רק אם אתה גואל את עמך, אתה גואל את שכינתך. להשם הישועה. צדיק ונושע הוא. אם כנסת ישראל מתעוררת מאפרה, אם עם ישראל יוצא מבית הקברות שלנו בחוץ לארץ ומתחיל לחיות מחדש, גם השכינה מתעוררת לחיות מחדש. לא כתוב צדיק ומושיע, כתוב צדיק ונושע. מסירות הנפש של אלה שחרפו את נפשם לגאולת ישראל, מסירות הנפש של אלה שחיו למען גאולת ישראל, מקפלת בתוכה, בין אם ידעו, בין אם לא ידעו, בין אם התכוונו, בין אם לא התכוונו, מקפלת בתוכה את כל מהלך חזרת השכינה לציון. צדיק ונשאו, אני בעין ורוכב על החמור. אתה תחיה בחבלי משיח, אתה תראה כל מיני בני אדם, כל מיני דעות, אתה תתפוצץ. ועוד אם אתה עושה את השטות הזאת פעם בשבוע ושומע מה שמכונה בשפה המקצועית, המלאכותית, חדשות, אתה בכלל לא יכול להישאר שפוי. אז פה ושם תגיד גם איזה מילה על הדור הזה. במיוחד אם אתה איש אמת, במיוחד אם אתה הולך עם התורה עד הסוף, במיוחד אם אתה מאמין במלך. לך לפסוק בזכריה. למה כתוב שם אני ורוכב על החמור? בלי ענווה אין לך סיכוי להבין את זה. לך לתיקוני זוהר, בתיקון השישים. תפגוש שם את הפסוק בזכריה, אני ורוכב על החמור, ויגידו לך בעלי התורה הפנימית, זה חבלי משיח. כי חמור, כפי שמבאר הרב קוק באגרות, הוא בעל חיים תמה שיש לו קדושה פנימית שצריך לפדות אותה. אומר הזוהר בתיקונים את המשפט הבא. נגיד אותו בארמית, הוא קצר, הוא לא ארוך. טוב, אומר הזוהר, מלגב וביש מלבר. תדע לך, בחבלי משיח מוליד הקדוש ברוך הוא נשמות שמבפנים הן טובות ומבחוץ הן נראות רעות ושליליות. אם אתה תעיז לדבר שרה על הדור הזה של חבלי משיח, אתה מעיז לדבר שרה על הנשמות שאלוקים שם בדור הזה. כשהשכינה נגאלת, נשמות מיוחדות שמות כתף לגאולה. אתה היית מוכן לבוא לגאולה? היית מוכן להיות חלוץ? היית מוכן לעזוב את הגלות? היו כאלה שכן. אל תקטרג עליהם. אם תהיה לך ענווה, תהיה לך הרגשה שהדור הזה הוא דור מיוחד. אם תהיה לך ענווה, תוכל להבין את הרב קוק, למה הוא פותח את מאמר הדור בכאב גדול על כל הקלקולים הרוחניים. ואחרי 10-12 שורות הוא אומר, אם נחדור לתוכיות מצבו הפנימי של הדור, נמצא שאיננו חוטא באמת. כמה פלפולים של כאלה שלא קראו בכלל את מאמר הדור, ויודעים לעשות הבחנות שהוא השתנה במאה השנים האחרונות, כי פעם הדור היה כללי, ופעם הדור הוא פרטי, והוא כבר לא אידיאליסטי, והוא כן אידיאליסטי, הם יודעים לדבר על הדור. אומר לך הנביא זכריה, אני ורוכב על החמור. בחבלי משיח הנשמות הן גדולות. אלא כשאתה רואה את הפרטיות, לאן היא מגיעה? ואולי באופן חיובי אתה חושב על האידיאליסטיות שהייתה לדעתך, אז יש לך קושייה. כשאדם לא רואה טוב, הוא מרכיב משקפיים. אחרי כמה זמן המספר במשקפיים לא טוב, אז הוא יחליף את המספר. אל תחליף את הדור, אל תחליף את הנשמות, אף אחד לא מינה אותך להיות שופט. תחליף את המספר, תחליף את המשקפיים, תעשה ניתוח בעיניים שלא תצטרך משקפיים, הכל טוב. העיקר תטהר את המבט שלך. אז אולי תבין מה זה הנה מלכך יבוא לך. לך לרמב״ם. יד החזקה לא תסתיים בלי הלכות מלכים ומלחמותיהם. בלי לעסוק בצורכי הכלל לא תיגמר היד החזקה. מה כותב הרמב״ם? פרק י' א' בהלכות מלכים, הוא נמצא פה לפנינו, פסקה 8. המלך המשיח, הלכה מוסכמת על כל הדעות, על כל הגוונים, מי חולק על זה? המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. איזה נפלא תהיה מערכת משפט עברי סוף סוף. מקריבים קורבנות, עושים שמיטים ויובלות בכל ככל מצוותה אמורה בתורה, ויש דיון פה באחרונים נושאי כליו של הרמב״ם, אם אפשר לדייק מכאן שמצוות השמיטה בזמן הזה היא לא דאורייתא, חשבון שלם. מוסיף הרמב״ם, כל מי שאינו מאמין בו במשיח, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. למה? שהתורה העידה עליו. איפה התורה העידה? על מלכות בדוד, על בוני המקדש, על חוזרים כל המשפטים בימיו, על עושים שמיטה ויובל. הנה, בספר דברים פרק למד. אני לא יודע אם אתם יודעים, יש איזו קבוצה של אנשים שנוהגים להגיד תפילה לשלום המדינה בשבתות וימים טובים. שם מופיעים הפסוקים האלה, ודווקא אלה, מספר דברים פרק למד. התורה העיד עליו שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך, אם יהיה נידחה בקצה השמיים, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה ויתיבך מאחריתך. תגידו לי, איפה יש שם מקדש? איפה יש שם סנהדרין? איפה יש שם מלכות בדוד? יש שם קיבוץ גלויות, וחזר לארץ וירושתה. הרמב״ם הביא אותנו לשיא בשתי שורות הראשונות, וכמעט ריסק אותנו בשתי השורות האחרונות. אז מה קורה פה? אתה מדייק כל מילה ברמב״ם? מכל מילה אתה מדייק אם זה דאורייתא או דרבנן? אז איך יכול להיות שנתת לטיפוס הזה שקורא את הרמב״ם עכשיו לדלג על שתי מילים? דילגנו על שתי מילים ברמב״ם. נחזור אליהם. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, לממשלה הראשונה. מה זה? מה לא ברור במילים לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה? שיזדקק הרמב״ם להוסיף ממשלה ראשונה. ואחרונים נושאי הכלים של הרמב״ם, הם מתאמצים גדולי תורה למצוא מה זה ממשלה ראשונה? קבע ראשונה, כמו שהייתה בתחילה. רבותינו, זה כתוב במילה ליושנה, בשביל מה? עוד שתי מילים לממשלה הראשונה. רמב"ם ברוח הקודש ידע שיש הבדל בין הרשימה העילאית הקדושה של שתי השורות הראשונות לבין שתי השורות האחרונות. והוא חיבר אותם בגאונות שלו במילים ממשלה ראשונה, כי הוא הרמב״ם למד תנ״ך, הוא ידע שאין דבר כזה בעולם לפסוק הלכות בהלכות גאולה בלי לדעת דברי נבואה, בלי לצפות לישועה, להתקיימו דברי הנביאים בימיך. ידע הרמב״ם, אין דבר כזה לפסוק בהלכות ציבור. מה למד הרמב״ם? מאיפה הוא לקח את המילים האלה ממשלה ראשונה? הנה הן כתובות פה, מעל נבואת זכריה, בספר מיכה, פרק ד'. גם מיכה בפרק ד' וגם ישעיהו בפרק ב' מתחילים בשיא, ומהם למד הרמב״ם להתחיל בשיא. חזון אחרית הימים, ניסה בראש הערים, נערו אליו כל הגויים, כי מהם צצה תורה. רק אחרי זה כתוב, וחיתתו חרבותם לעתים. והשבוע למד הנשיא הריק של העם הריק על בשרו את מה שעם ישראל אומר לו כבר הרבה שנים לעם הזה. אל תשתתו לחשוב שחיתתו חרבותם לעתים יתקיים לפני שהעולם נהיה מתוקן מבחינה מוסרית. אל תשתתו לחשוב שלפני שחוסל הטרור לחלוטין יהיה חיתתו חרבותם לעתים. מה הוא עשה אמריקאי? אם ישראל הייתה הורגת מחבל שאינו חמוש, גולדסטון היה חוזר לזירה עם בית הדין הלאומי, הבינלאומי, עם האומות, עם כולם. האמריקאי אין צפצוף. הרגו בן אדם או לא בן אדם, לא חמוש. אם בית המשפט במדינת ישראל הוא היה הבג"ץ של אמריקה, לא היה הורגים את בן לדן, כי היא הייתה אישה שהגן עליו. בית המשפט היה אומר, אסור לפגוע בחפים מפשע. האמריקאים הרגו אותה. מי התיר להם? הנביא ישעיהו שלח אותם, הנביא מיכה שלח אותם. הוא אמר להם, חברים לא יקרים, עד שלא תלחמו בטרור, לא יהיה בית המקדש. העולם סובל מזה שאין בית מקדש. יש טורנדו באמריקה בגלל זה. יש צונאמי ביפן בגלל זה. חבר'ה, תתעוררו. אז הם מתעוררים. לרגע, לשניים, אולי לשלושה. רק אחר כך אומר הנביא מיכה, עכשיו אתה רוצה לדעת איך זה ייבנה? אתה רוצה לדעת איך מגיעים אל השיא? יש לך קצת ענווה? זה לא ילך ביומיים. וכך בנה הרמב״ם את ההלכה בפרק י' בהלכות מלכים. אז מה אומר הנביא מיכה? נחזור אליו. אומר הנביא, ביום ההוא, מה תהיה נקודת המפנה? ביום ההוא נאום השם אוספה הצולעה והנידחה הקבצה. עם ישראל בגלות הוא צולע, הוא חסר כוחות ברמה הלאומית, הוא נידח. השם עושה שלבים ראשונים של קיבוץ גלויות. מסיים הפסוק ואומר, ואשר הראותי. המצבים של הקושי, של הגלות, של האסון בגלות, גם של השואה, אלוקים היה, בלעדיו זה לא היה יכול לקרות. והוא אומר על עצמו, אשר הראותי. אמונה לא צריכה לייפות את המציאות, ולא צריכה להפוך את הרע לטוב. אנחנו, מאמינים בני מאמינים, שגם באסונות נוראים כאלה, אמונתנו לא מתערערת. גם אם הדברים לא מובנים, גם אם הדברים הם כואבים, אומר לנו הנביא מיכה, הייתה לזה מגמה לגלות. והמגמה היא מגמה אלוקית. אז זה נכנס בתוך החשבון. מה ממשיך הנביא? מה נקודת המפנה? ושמתי את הצולעה לשארית. מכל אוסף הצליעות תישאר אומה. והנלאה זאת שהייתה מוטשת בגלות תהפך להיות גוי עצום. אומות העולם הסכימו שעם ישראל יבנה בית לאומי. אחרי מלחמה עקובה מדם, מלחמת העולם הראשונה, שחוץ מהרב קוק, כל ההיסטוריונים לא הבינו למה הייתה המלחמה הזאת, למה היא דרדרה, והוא צופה למרחוק ואומר, כל הסיבוב הנורא הזה, כדי שעם ישראל יחזור הביתה, מתוך הכרה עולמית, בינלאומית. רק שונא ישראל יכולים לחשוב שלהכריז מדינה זה מסיבת עיתונאים. ככה הם נראים, וככה יראו גם ההכרזות שלהם. עם ישראל יודע מה זה אחרי 2,000 שנים של גלות, מה זה אחרי מלחמות קשות, ליצור מצב שאומות העולם מרצונם הלכו להכריז עלינו כמסוגלים להקים מדינה. הם לא שפכו פה מיליארדים של דולרים לריק, לא היינו מסואבים ולא היינו מושחתים. חזר הצדק, אומר הרב קוק, לעולם בזה שעם ישראל יכול לחיות בארצו. היום אותם אלה שהסכימו, הם קצת מתחרטים. כי במקום הציור שהם ציירו, שיש איזה עם מסכן, ואחרי השואה עוד יותר, נו בקושי יש שם איזה 2 מיליון, ניתן להם 30 מטר מרובע, ושלום על ישראל. ולא הבינו את נבואת מיכה, הולך להיות גוי עצום. אי פעם יחקר אותו מבצע מול אותו רשע ערבי באפגניסטן. אי פעם יחקר מי נתן את הכוח למעצמה מספר אחד בעולם לצאת מגדרה בנשיא שכל כך הבטיח שלום עולמי מתקתק, לצאת מגדרו אם לא אותו עם קטן, גוי עצום, המוסר את החיים שלו למלחמה נגד הטרור, עם ישראל. המודיעין האמריקאי עוד התברר כמה הוא היה זקוק למודיעין הישראלי כדי לעשות משהו בחיים. בינתיים הכל בצניעות, בינתיים לא צריך לגלות סודות, בינתיים טוב שהאמריקאים יצאו לרחובות וישירו וירקדו. עם של טיפשים, על מה אתם רוקדים? על כבוד שנרמס לכם 10 שנים ואתם רודפים אחרי בן אדם אחד? עם ישראל נלחם נגד כל הטרור, כל הבין לדן, כל הג'יהאד, כל החמאס, כל החיזבאללה. כשנגמור את המלחמה בטרור אנחנו נצא לרחובות. אנחנו יודעים שיקחו עוד כמה ימים עד אז. מה קרה? מלחמה בטרור זה לא יחסי ציבור. איזה פלפול. מטריד מנוחה, לא ישנים בלילה, האם תהיה התמונה שלו? או האם לא תהיה התמונה שלו? תקשורת שלמה מגויסת להביא את המשיח. אין גורם שמביא את המשיח כמו התקשורת, בכל העולם כולו. כי רבי זרע אמר לתלמידיו, בגמרא בסנהדרין בצדיק זין, במטותא מינייכו אני מתחנן לפניכם, אל תתעסקו במשיח. אומר רש"י, אם אנחנו לא נתעסק במשיח, אין לנו חיים. הקדוש ברוך הוא יגיד לנו, חיכיתם לתורתי ולא חיכיתם למלכותי. אומר רש"י, אל תתעסקו במשיח לדעת מתי יבוא. לדעת איך יבוא, לדעת מה המחויבות שלכם, כן. אבל המתי, לוז, זה לא בשבילכם. ואז אומר רבי זרע, 3 דברים באים בהסך הדעת. משיח, מציאה והקרב. מי הגורם מספר אחד בעולם האחראי על הסחת הדעת? בכישרון, בצבע, בתחכום, במקצועיות, רק התקשורת פרס ישראל נטו. אני תמיד אומר לחבר'ה שם, תמשיכו ככה, תעשו טובה, אל תרפו מעשה חדת. זה דבר אדיר, דבר נפלא, אפשר לעבוד. אלה שעושים באמת חדשות, הרי לא ידברו עליהם ולא יספרו עליהם. ואלה שלא עושים, יספרו עליהם. אין עסך דעת יותר גדול מזה. אומר הנביא, זה לא נעצר פה, לא נעצר במילים גוי עצום. ומלך השם עליהם, סוף סוף, שוב פעם, אנחנו מחכים למלכותו. לכן איזה מילה צריכה להופיע פה? אי אפשר בלי המילה הזאת, זה לא המצאה של הפסיקתה. ומלך השם עליהם בהר ציון, בירושלים, מעתה ועד עולם, להווה ידוע, גאולה שלישית אחרי 2000 שנה, אין לה הפסק. זה כתוב בירמיהו במילים ולא הוסיפו לדבר עוד בפרק למד א', זה כתוב כאן לפי המפרשים בנבואת מיכה, זה כתוב בעוד נבואות. זה מופיע במדרש, זה מופיע בירושלמי. אם יש לך ענווה, אתה מבין שהוודאות הפנימית הזאת שרבנו הרב צבי יהודה קוק מסר את הנפש עליה, שגאולה שלישית לא תיפסק היא מתוך הבנה, לא מתוך התרגשות, לא מתוך ציונות יתר, מתוך הבנה שגאולה שלישית היא לא תלויה בתשובה, כמו הסגנון של הגמרא והתוכן של הגמרא פה בפסקה 6. מפני שהנביא ישעיהו בפרק ממתת אמר, כה אמר השם, וזה אחד הפסוקים שמופיעים פה בגמרא, לבזו נפש, למתואב גוי, לעבד מושלים, עם שהתרסק בגלות ונרמס על ידי אומות העולם, מתהפך הכל, מלכים יראו וקמו, שרים והשתחוו. אומות העולם משנות את יחסם לישראל ומכירות בנו כעם שיכול לקבל מדינה. באמת, עומד רבי משה חלפון הכהן בג'רבה מול כל הקהילה שלו בחודש אייר תף ריש פי א' למניינם 1921, ומסביר להם מה עשה הרב קוק יום או יומיים קודם בחורבת רבי יהודה החסיד בחודש אייר תף ריש פי א', ואומר להם, הרב קוק היה באמצע הספד על הרוגים בפוגרומים בירושלים ועל נפילתו בקרב של טרומפלדור. הספיד אותו הרב הראשי לארץ ישראל בבית כנסת רבי יהודה החסיד, חורבת רבי יהודה החסיד, ולתוך ההספד נכנס אחד מגדולי התנועה המיישבת הציבורית, אוסישקין, ונתן פתק לרב קוק, והיה כתוב שם, ועידת החבר העמים, מה שנקרא היום האום, החליטה בסן רמו לאשר עולמית את הצהרת בלפור שניתנה 4 שנים קודם. והרב קוק הופך את המספד למחול, וכך עושה רבי משה חלפון הכהן, וכך עושה האור שמח. באותם חודשים הוא כותב לקרן היסוד, שר פחד השבועות. גזירה אלוקית הייתה עלינו, אומרת הגמרא מסכת כתובות בדף קי"א, שלא נוכל לעלות בחומה בזמן הגלות. לא נוכל לעלות 600,000. יחידים כן, לא ציבור. קשורה הגזירה הזאת בגזירה השנייה, שלא נמרוד באומות. לא רק שאסור לנו למרוד באומות, אלא לא נוכל למרוד בהן. עד כדברי מי השילוח רבו של הרב צדוק מלובלין, ניכנס בנפש למצב של חרדה, למצב שהוא לא מאפשר לנו למרוד באומות. ואז גם נשבענו שלא ידחקו את הקץ, לא לדחוק עד שהוא יגיע. אומר האור שמח, אם חבר העמים הסכים שאנחנו יכולים לבנות פה מדינה, שאנחנו יכולים לעלות בחומה, יכולים להיות פה 600 אלף בשנת תשח"ט, כמו שמבטיח הנביא הושע, ואמר, ועניתי השם כי מנו אוריה, אומר הילקוט שמוני, יהיו בארץ בזמן הגאולה 600 אלף יהודים. וכך אמר הגאון מווילנה לתלמידיו, בארץ יהיו 600 אלף יהודים בזמן הגאולה. אומר האור שמח, אם כך, שר פחד השבועות, אולי הציבור לא יודע, אבל מי שקורא באגרות הראייה חלק ג' מה התרחש בלונדון בסוף מלחמת העולם הראשונה, מול מי היה צריך הרב קוק להיאבק כדי שהאנגלים יסכימו להצהרת בלפור והיא תהיה על דעת הממשלה האנגלית? הוא היה צריך להילחם מול כאלה שחיכו לתורתו של הקדוש ברוך הוא אבל לא חיכו למלכותו, איתם הוא היה צריך להילחם. תראו שם איזה ביקורת חריפה ביותר יש לו עליהם. אי אפשר לחזור על המשפטים האלה. הוא הבין הרב קוק, והקדוש ברוך הוא מגלגל אותו ללונדון, מכוח מלחמת העולם הראשונה, זה שליחות אלוקית. הוא לא שאל את עצמו, מה נראה לי, מה לא נראה לי, מה מתחבר לי, מה לא מתחבר לי. הוא שאל את עצמו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? אומר הנביא מיכה, מלך על ציון. ואז הוא מוסיף, ואתה מגדל עדר. אומר המלבים, משולה התחלת הגאולה למגדל רעועה. אתה תגיע להיות אופל, מבצר חזק. בת ציון, אומר המלבים, פה על נבואת מיכה, הדברים שלו בפסקה 14. תחילה, אומר המלבים, יש כמה שלבים לנבואת מיכה. תחילה בציון עדיך תעתה, הגלויות יתחילו להתקבץ, וגלות יהודה ובנימין שהם בציון, שגלו מציון בחורבן בית שני, יתקבצו אליך. אל נטעה בפירוש דברי הרמב"ם, שאמר מקבץ נדחי ישראל, כמו שנבואת ישעיהו שהרמב״ם למד אותה בפרק י' מדברת על שני שלבים בקיבוץ גלויות. גם הרמב״ם יודע שקיבוץ גלויות כמו נבואת מיכה מתחיל, כמו נבואת ירמיהו אחד מירושלים משפחה, ואחר כך יניף ידו שנית, מהלך הגאולה עולה שלב. אנחנו כבר לא 600 אלף, אנחנו עוד מעט נהיה 6 מיליון יהודים. מתי זה יהיה? אם הייתי נביא או עיתונאי או פוליטיקאי או סטטיסטיקאי הייתי יודע. מאחר שלא זכיתי להימנות עם הקבוצות האלה, אינני יודע מתי זה יהיה. אני אפילו לא יודע מה יקרה כשנהיה 6 מיליון, אבל אפילו איש פשוט יודע שיש הפרש בין 600 אלף לבין 6 מיליון. יש הפרש בין התחלה לבין אמצע לבין התפתחות. ואם כך, אומר המלבים, ובאה הממשלה הראשונה, הנה נבואת מיכה, הנה הרמב״ם, למה הביטוי ממשלה הראשונה? אומר המלבים, תבוא ממשלה קטנה. יש מילה יותר מתאימה על ממשלות ישראל בשישים שנה האחרונות? שיהיה להם קצת ממשלה והנהגה, כמו שהיו לישראל בימים ראשונים. אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זאת, אמר קהלת, לפני מלוך מלך לבני ישראל, שהיה להם שופטים מנהיגים אותם, וביניהם כאלה שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה בדף כף ה', הם היו מקטני עולם, מקלי עולם. מי יודע למדוד? מי יודע למדוד קלי עולם? המלבים אומר לך את זה בהגדרה. יהיה להם קצת ממשלה והנהגה לפני מלוך מלך. ואחר כך תבוא ממלכת לבת ירושלים. יהיה להם מלכות קבוע, שהוא מלכות בדוד, שאחר כך ימלוך המלך המשיח בממלכה קבועה. זה כתוב ביחזקאל, זה כתוב בעמוס, מסכם המלבים, שמלכות בית דוד תתגלה בהדרגה, לא בבת אחת. ותחילה לא יהיה רק במדרגת שופט, ויתעלה לאט לאט עד שיהיה לה שם המלוכה. כי לה שם המלוכה. המלוכה והממשלה לחי עולמים. כך שרים ישראל, ואז המלאכים למעלה גם יכולים לשיר. מה זה הממשלה? מה יותר ממלוכה להגיד? המלוכה לחי העולמים. אומר לך המלבים, יש גם ממשלה. שהרי השופטים שהיו, היו נקודתית, הם לא היו ממשלה. אומר המלבים, יהיה מהלך של צמיחה הדרגתית עד שנגיע לממלכה, יהיה כמו שופטים, כלומר זה יהיה קצת, לא יהיה מצב שלם, ויקראו לזה ממשלה. איך הרב קוק כתב על הדברים האלה, איך בעקבותיו פוסקי הדור הזה, הציצילי עזר ועוד, הרב ישראלי זכר צדיק לברכה, הרב הרצוג זכר צדיק לברכה, גדולי ישראל. לתת תוקף אלוקי למהלך החיים שנקרא ממשלה ראשונה. אומר לך הרמב״ם, עשי היד שאין שמחתנו שלמה עד שהוא יתמלא במלואו, זה מלכות בדוד, זה מגדל, זה סנדרין, זה חזרת המשפט, זה חזרת הנבואה, חזרת שמיטים ויובל. ומצד שני אומר לך הרמב״ם, כדי להגיע למהלך של השיא צריך לצמוח בהדרגה, והתורה כתבה את השלבים הראשונים. זה נמצא בפרק למד, ושווה קיבצך והביאך אל הארץ אשר רשו אבותיך וירשתה. תדע לך בתווך יהיה מהלך מאוד מורכב. איזה מילה בעברית מקראית מלמדת מה זה מורכב? מה זה חיים שצומחים במורכבות? מה זה חיים שצומחים בקושי? יש רק דבר אחד שהנביאים אומרים אותו לא פעם, והתורה רמזה לו בפרשת יציאת מצרים, והוא נמצא פה מיד אחר כך. אומר הנביא בפסוק ת' הנביא מיכה, ואתה, אומר הנביא, למה תריעי רע המלך אל בך? למה את הולכת להיות כפופה, אומרים המפרשים, לאומות העולם? תזקפי קומתך, את בת מלך. לא במובן הפרטי, כנסת ישראל את בת מלך. ואם את מתחברת לכנסת ישראל, גם את יש לך משהו מזה. אומר הנביא, אם יועצך עבד, כל כך אנחנו צמאים שלאט לאט הממשלה הראשונה תתגדל, תצמח להיות משהו אמיתי, שלם. אז אנחנו מתפללים בתפילה לשלום המדינה, שהקדוש ברוך הוא יאיר עיניהם של אלה שנמצאים בצד הממסדי, ויאיר עיניהם עד כדי כך אורחה ועמיתך לראשיה, שריה ויוציאה. ולכן בחמש, שש שנים האחרונות אנחנו מתפללים עליהם עוד יותר, כי הכוחות שמתנהלים בזירה ומתנגשים אלה באלה צריכים עוד יותר רחמי שמיים. אומר הנביא מיכה, כי החזיקך חיל כיולדה, חולי וגוחי בציון כיולדה. לידה זה המשל. כשעמואל הצדיק, כמו רבי דוד, עומד ליד הברית ומכוון לשם שמיים ומהווה שליח נאמן, הוא ואבי הבן ואם הבן וכל הציבור עומדים ביחד ואומרים, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. יש כאלה שאין להם לב חזק, אז הם אפילו לא אומרים לשם ייחוד לפני ספירת העומר, כל כך ממהר להם. יש כאלה שיש להם בכל זאת לב להגיד לשם ייחוד, אבל רק בעלי לב חזק אומרים בספירת העומר, בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. אחר כך תבקש רשות ויענו לך שמיים. אנחנו לבד לא בוחרים את בדמי חיי, לא יודעים מה נתבע, לא יודעים כלום. אנחנו יודעים לחיות מתוך בדמי חיי, יודעים שלידה מביאה חיים. זה לא קל, זה לא פשוט. יום שואה, יום זיכרון, ומתוך יום הזיכרון להיכנס ליום העצמאות. זה לא ימים שהגודל שלהם הוא גודל אנושי, ניתן לתיאור וניתן לשידור. ברוך השם, עוד אין מצלמות טלוויזיה בחדר לידה, ובעזרת השם גם לא יהיו. ובצרפת המודרנית והמתקדמת אפילו מעיפים מחדר לידה את הקבוצה הזאת. אתם יודעים, יש קבוצה של בעלים שהם גם הם היו קצת שותפים בלידה, אבל מוציאים אותם מחדר לידה, הם לא שייכים שם. זה הרי ברור שאם הקדוש ברוך הוא היה מפקיד, לא עלינו, את מפתח הלידות בידי גברים, לא היינו 600 אלף, לא במצרים ולא בגאולת ישראל. זה מה שענה הגר"א לתלמידים שלו. הם שאלו אותו את שאלה, כן, בכבוד, סוף סוף שאלה. רגע אחי, אנחנו רק בהתחלה. כי אתה יודע מה, אולי בעקבות השאלה שלך, מה המשימה שלנו לעומת תלמידי הגר"א, אולי כן חשוב ככה לבטא את הפערים. מפני שנכון שמשימותיהם היו ברורות, אבל מי שקורא את פאת השולחן, את הספר של תלמידי הגר"א על מצוות התלויות בארץ, את ההקדמה, את האיסורים שעברו תלמידי הגר"א, אין בעולם מישהו יכול להבין את זה, איך הם עמדו באיסורים. ועוד בדור שלנו אפשר לקשות את הקושייה הזאת לצערנו. הרב שלהם לא היה איתם. מי שהבטיח להם גאולה, מי שהבטיח להם חזרת השכינה לציון, הוא לא היה איתם. יכלו להפוך אותו למשיח, יכלו להתאבד, יכלו להתייאש, יכלו הכל לעשות. הם הבינו שאם הוא היה רב אמיתי והם יחלשו, הם לא התלמידים שלו. זה לא הכל מתחיל ונגמר באיזה קשר אישי של נוכחות, שכשהנוכחות נעלמת אתה לא יכול לתפקד, אז אתה צמוד לאמת או צמוד לאיזה איש, יהיה גדול ככל שיהיה. במובן הזה שאלו אותו תלמידי הגר"א, את הגר"א, אנחנו בקושי במקרה הטוב, אחרי הרבה שנים, נגיע ל-600. אתה רבנו אומר לנו 600 אלף? אין סיכוי. אמר להם הגר"א. בשלבי הגאולה המתפתחים, אתם תראו שכל דבר פותחים אותו עם קוד. גם מחשב, גם מכונית, כל דבר. לצערנו גם בחלק מהדלתות פותחים אותם בקוד. גם הגאולה נפתחת בקוד. אני אתן לכם את זה טיפ לכל החיים. 5 אותיות. אתה יכול להפוך את זה למספר, אין בעיה. תף, תף, קוף, צדיק תת. בסדר? 400, 400, 100, 900, 90, צדיק. ועוד תת, 999. מה זה? אמר להם הגר"א, תראו. הקדוש ברוך הוא עושה איתכם במהלך הגאולה, פרוס פחות או יותר על 200-300 שנה, עסקה. מתוך 1,000 חלקים בפאזל של הגאולה, הקדוש ברוך הוא לוקח על עצמו 999. תירגעו. לכם יש 1 מ-1,000. כלומר, אתם 600. כל אחד מכם הקדוש ברוך הוא מבטיח, 999 הוא מביא. אל תשאלו מאיפה, אל תגידו אין סיכוי, כי זה של הקדוש ברוך הוא. אם 600, על כל אחד מהם הקדוש ברוך הוא יביא 999, סך הכל כמה יש? 600,000. זה הקוד. במובן הזה, הסוגיה של העוז והענווה מאוד קשורה למשפט שאמר להם הגאון מווילנה. בהרבה תחומי חיים היום, אתה חי עם הקוד של הגר"א, אתה מפצח את המציאות. אם אתה אדם מודרני, משועבד לסיכויים, פסיבי, מקטרג, אתה לא מועיל כלום. מפני שכשהגר"א עסק איתם, כמו שהבעל שם טוב עסק עם תלמידיו, כמו שהתימנים שעלו כמה שנים אחר כך מתימן, היהודים מתימן, וכן כל העליות וכל התפוצות. מה שהניע אותם בפנים העמוק שלהם היה הנשמה. הנשמה האלוקית, שהיא נמצאת בארץ הזאת, והיא נמצאת בעם הזה, והיא מתגעגעת לחיבור בין העם והארץ. פה במכון מאיר התפלל בשנים האחרונות איש תלמיד חכם צנוע שהיה גם בלימוד וגם בתפילה מאוד אהב את המכון, רבי ידידיה משה ברגר זיכרונו לברכה, אביו של הרבי דוב ברגר. והוא הלך לבית עולמו במוצאי שביעי של פסח, מת מיטת נשיקה על כיסא בבית, בן 85 אני חושב, או 6. והוא אהב מאוד ספר שהיה תמיד על שולחנו, ובשבעה ראינו את הספר, צרור המור. של מי הספר צרור המור? אומר בספר אם הבנים שמחה, שבעצמו, כפי שהוא מעיד, היה רב גדול בהונגריה, מתנגד נחרצות לציונות. ובא השואה, והוא יושב במרתף, או לפי חלק מהנוסחאות בעליית הגג, נרדף, בקושי שורד, תמיד חם עצום, עושה שינוי גדול, חוזר בתשובה, כותב ספר אם הבנים שמחה על גאולת ישראל. הוא מזכיר את הספר צרור המור. מי היה ומה כתב פה בפסקה 13. הנה ראיתי דבר נפלא. בספר הקדוש צרור המור לחמיו זקנו של רבנו הבית יוסף, קראו לו מרנה רבי אברהם סבא, היה ממגורשי ספרד. דורות של ראשונים. מה הוא כותב בפרשת מתות? שקדושת ארץ ישראל היא תכף אחרי הקדוש ברוך הוא בעצמו. קודם הוא הקדוש ברוך הוא, ואחריו תכף בא ארץ ישראל, וזה מה שאמר כתוב לגבי כלב בן יפונה, יען אשר מילא אחריי, אחריי ממש, שארץ ישראל היא אחרי השם יתברך. זה פרשת מתות. שואל רבי דוד, מועל צדק, למה ארץ ישראל ואתה לא אומר עם ישראל? יש ליד פרשת מתות, פרשת מסעי. מה כתב שם? רבי שלמה היה אדמור בחסידות רדונסק, חיבר ספר על התורה, תפארת שלמה. מה הוא כותב על פרשת מסעי? כך הראה לי ידידי מכובדי, שהיה ראש התלמוד תורה בעצמונה, הרב יגאל אמיתי. מה הוא אומר? אמר הדור האחרון, בדברים פרק כ"ט, שזה מכין את פרק ל', אמר הדור האחרון, בניכם אשר וכו' וכו', רואים את הארץ, את הגופרית, את הכל. למה אומר שלמה מרדומסק? למה צריך להגיד הדור האחרון? תראו מה הוא אומר על עם ישראל. הנה, פסקה 12 ליד 13. למרות שהדברים לא תואמו מראש עם רבי דוד, הם עולים בקנה אחד. הוא אומר, אמר הדור האחרון, בניכם אשר יקומו מאחוריכם, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? יש להבין, למה תלה כתוב דווקא בדור האחרון, ולא ישאלו זה קודם לכן? יש לו ביור ארוך שהוא חוזר ומסכם אותו כאן. כי הדור ההוא, אשר ייתנו עיניהם ולבבם לשאול על זה, הם ידעבו על חרבן הארץ וירושלים, הם יהיו אבלי ציון, הם הפסיקתא רבתי פרשה ל"ד. אבל זה לא יעצר שם. תשוקתם ודאבו נפשם על הארץ יתעוררו לגאולה. לכן הם יהיו הדור האחרון קודם הגאולה. זה נקרא בנבואת הושע. ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. וביקשו את השם אלוהים. עם ישראל הוא שם השם בעולם. ארץ ישראל היא שם השם בעולם. לא יכול היה הנביא ישעיהו לתאר אחרת את הקשר בין העם והארץ, כמו קשר בין איש ואשתו, בין חתן וכלה. אין אנחנו עוסקים בשאלה מי יותר, כי אלה שני חלקים עם אופי שונה המתחברים ביניהם. נשמתם היא נשמה אלוקית, והנשמה האלוקית שמחברת את העם והארץ, אותיותיה הם האותיות של התורה. ויש מערכת אחת בחיים שמחברת אל תוכה עם וארץ ותורה, והיא מדינת ישראל. אנחנו כבר לא תלמידי הגר"א, כבר לא תלמידי הבעל שם טוב, כבר לא אלה שעלו לארץ והיו חלוצים בה, בעליות הראשונות שהזכרתי קודם, וגם בעליות שלפני 100 ו-120 שנה. לכאורה הכל בנוי. אפילו מחלפים גדולים יש, אפילו טכנולוגיות חדרה למזרח התיכון. דבר אחד, עליו אנחנו צריכים למסור את הנפש, על הענווה ועל העוז הצומח ממנה. אנחנו צריכים למסור את הנפש על הנשמה. זה הסיום של הרב קוק פה בצד שמאל, בפסקה 17. כל התיאור הזה באורות התחייה, פסקה למדבט, שהוא מדבר על שלבים בהדרגה שכנסת ישראל מתעוררת לתחייה, שהיא קמה מן האפר. אומר הרב קוק, 3-4 שורות לפני הסוף, אשרי עין ראתה כל אלה, ולמשמע אוזן ותקווה תשמח נפשנו. איפה הקושי? איפה עלול להיות החיסרון? איפה נמצאות הנפילות? המשך הזמן העובר בין ההופעות המיוחדות המרוכזות בכנסת ישראל, כלומר כשנשמת ישראל מתעוררת ונשמת הארץ מתעוררת ומתחילות להתחבר, עד שיופיע אור תפארת ישראל. היום אנחנו בערב תפארת שבתפארת. הארי לא היו לו ספרים, הוא לא כתב ספר הגלגולים על מגילת רות, ספר פירושים. סוד גדול, אומר הארי, אמר בועז לרות. באחד המצבים היותר עדינים הוא אומר לה, עד הבוקר, ואם הוא לא יגאל, אני אגאל, אומר הארי, גאולה לא תלויה בתשובה. אם אתם לא תהיו ראויים וזכאים ועושים מצוות, הקדוש ברוך הוא יביא בכם רוח לבנות את מהלך הגאולה. והנה אני אומר לך, אומר הארי, סוד גדול בגאולה, היא תהיה בסימן יסוד שבתפארת. תלמידי הגאון מווילנה שומעים מהרב שלהם שקליפות הטומאה שולטות בספירת העומר. לא קל יהיה בספירת העומר, ימים שנקראים חמסין, גם מזג האוויר הוא לא יציב, הכל לא יציב. אבל הוא אמר להם, שני ימים בספירת העומר, אין קליפות הטומאה שולטות בהם, ותעשו בהם ימים טובים, ותעשו בהם פעולות לבניין ירושלים. ובשנת תקע"ב, לפני 199 שנה, עומדים תלמידי הגר"א בירושלים החרבה, הבזויה מעין יושב, שזרים השתלטו עליה, ומניחים אבן פינה לבית המדרש עליות אליהו. מתי? מתי שני הימים האלה? יום 20 בעומר ויום 42 בעומר. 20 בעומר זה ה' באייר, ו-42 בעומר זה כ"ז באייר. ומדינת ישראל התעלתה מעל עצמה, שבשנה שבה אם יעשו את יום הזיכרון ויום השואה ביום ראשון, אז במוצאי שבת עלול להיות חילול שבת, אז מפני כבוד השבת מדינה שלמה דוחה את הימים האלה ביום אחד. הספירה של ה' באייר, של 20 בעומר, היא יסוד שבתפארת. היא דברי הארי, מדינת ישראל, החברה הישראלית כולה, זקוקה כמו אוויר לנשימה, לנשמה, לתוכן מוסרי, לזהות מקורית יהודית, זקוקה כמו אוויר לנשימה למושגים ולתכנים שיחברו את חיי הפרט לכלל. יש כאלה שחושבים שהם יודעים לעשות את זה, ולעיתים נדמה להם שהם כבר בדרך לכבוש את המדינה, ולעיתים נדמה להם שכל מה שנשאר להם זה רק המילה הזאת, קירוב. אם לא נדע שהשורש של חבלי משיח זה ענווה, אם לא נתחבר בטבעיות לכל חלקי האומה, לא נמשיך את המלאכה הגדולה של הגאון מווילנה. 5 סוגי ערב רב יש בחבלי משיח. ובשנים האחרונות יש כל מיני אנשים המתמחים בשאלה מי זה ערב רב, ויש להם שמות ובעלי תפקידים ורשימות. אבל אם הם היו מסתכלים בראי האנשים האלה, הם היו קוראים את הדברים באבן שלמה, פרק י' א', ויותר לא היו מעיזים לעסוק במלאכה הזאת. ערב רב וחבלי משיח, אומר הגאון מבינה, זה בעלי מחלוקת, שנאה, קטרוג, גאווה וחמדת הממון. אם נצליח לחתור, להתאמץ, להשתדל, להיות עם ענווה, להרגיש שאנחנו אחד מאלף חלקים בפאזל, להיות ודאי בנפש ש-999 זה בידי השם, אז נגלה כמה עוז זה נותן, כוח בלי גבול, מסירות בלי גבול, אהבה בלי גבול, עוצמה בלי גבול, ואולי אפילו גם קדושה בלי גבול. לא קדושה בולטת, זועקת למרחקים, מכריזה אני קדוש, אלא קדושה צנועה המכריזה אתה קדוש. המפנה מקום לעם ישראל לחיות במיטבו ושמה כתף. לשים כתף עם כנסת ישראל ולהתאמץ יחד עם כולם לגלות איזה אור אלוקי יש בנו, איזה אור אלוקי יש בארץ, איזה אור אלוקי יש במדינה, איזה אור אלוקי יש בגאולה. נכון, הדברים האלה זה לא תוכנית עבודה מדויקת, מי שרוצה אפשר להישאר אחר כך ונהפוך את העולם. אבל אולי זה לא יקרה תוך יום, אז אפשר ללכת ולישון. אבל על הרצון הזה לא נוותר. שמדינת ישראל כולה, ועם ישראל כולו, וארץ ישראל כולה, יהפכו להיות נושאי כלי השם, נושאי דבר השם, מוסריים, בעלי ענווה ובעלי עוז. בעיניי ראיתי לא סיפורי מופתים, לא רבם של ישראל חלק ח', בעיניי ראיתי מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק, זה שכל כולו ארץ ישראל, זה שלא יכול לוותר על אף שעל, זה שאומר אין שום זכות קיום לממשלה שבוגדת בתפקידה. הוא עומד בגיל למעלה מ-80, חולה ברגליו, בקושי עומד על רגליו, עומד 6 שעות בכיכר ציון, עמידת דום, אין ביפר, אין פלאפון, אין פלאם, אין תלמידים, אין שאלות, אין שתייה, אין אוכל, דום מתוח 6 שעות, לראות את מצעד צה"ל האחרון שהיה בירושלים בכיכר ציון. ואנחנו מתפגרים לאט לאט כל 6 שעות האלה, עומדים מרחוק, רואים את רבנו ושואלים אותו בסוף, כשהלכנו לבית הרב קוק שנמצא קרוב והרב הולך קצת לישון, שואלים אותו כדרכם של תלמידים את רבם, רבנו עד כאן? אומר לנו הרב צבי יהודה, זוכים אנחנו אחרי 2,000 שנה לקיים באופן ציבורי מצוות עשה בתורה בספר דברים פרק ח', וזכרת כי השם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, שזה לפי הראשונים שורש מצוות הענווה ואיסור הגאווה מהתורה. פיתוח הכישרונות, הכוח הביטחוני, הכוח הכלכלי, הכוח החברתי, הכוח התרבותי, הכוח התורני, כל זה מתוך הקודש, רק מתוך ענווה, רק מתוך חיבור אל הכלל, רק מתוך חיבור אל גאולת ישראל. והקדוש ברוך הוא יראה, הוא יראה את המתגעגעים לציון, את המשתדלים לציון, את המתפללים, את הלומדים, את החיים למען ציון. הוא יראה את הנשמות הפנימיות שלנו, כולנו שייכים לחבלי משיח, אפילו הדתיים, אפילו התורניים. בכולם יש נשמה פנימית, להתפלל עליה, ללמד זכות עליה, לפתח ענווה כלפיה, ומתוך כך גבורה ומסירות ופעילות לגאולת ישראל. כפי שהיה רבנו הרב ציודה אומר, והדברים כתובים כאן בדף, שהגבורה בשדה הקרב, והגבורה להכריז על המדינה, והגבורה לקיים את המדינה, באות מאותו שורש אלוקי. לזהות את השורש שלנו, לפתח אותו, להקשיב לזולתנו, לקבוצות אחרות, לאנשים אחרים, לבוא בדברים ממי שאפשר, לבוא במעשים ממי שאפשר. מי שאומר לנו הרב דני רבנו, אנחנו בהתחלת הקדנציה, והשמיים הם הגבול. אולי הערכתי קצת. אז דוד ימחל לי, גם אתם תמחלו לי. על האיחור אני לא מבקש סליחה, כי זכיתם לשמוע את הרב ערן, ואת הרב זאב, ואת הרב צבי. מה יותר מזה? איך הסכמתם אחרי כל הגדולים האלה להסתפק במועט וקצת ללמוד ביחד? אולי אתם מאמינים בנשמות של ישראל, בקדושה הפנימית שבהם. שלום לכולם, שבת שמחה, חודש טוב, ועל הדרך חג שמח.